שלום וברכה, ערב טוב. נחבר את זה. נחבר את זה. בשבוע שעבר חרגנו, היינו בהשלמת כתיבת האותיות בירושלים ובהכנסת ספר התורה בהמשך השבוע, אז יישר כוח לכל השמחים בפועל ובכוח והמברכים, ושנזכה באמת שמהדברים האלה יישמע כבר בערי יהודה ובחוצות כל ישראל. קולות אחרים, קול ששון וקול שמחה, זה הכל הכנות לשמוע את הקולות הנכונים. אז כן, לכן ממפים את הארץ שכל אחד ידע, הוא לא ידע אחרי זה לדעת, קול ששון, קול שמחה, קול חתן, קול כלה, התבלבלו עם הקולות. אז כל אחד צריך לדעת את המיקום שלו, בעזרת השם. הכל הולך ככה. עשו כבישים עוקפים, כל מיני, זה הכל, עלייה לרגל לא, הרי לא יספיק שום דבר. אז בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. ובאמת אני חוזר ואומר בכל רם, שאם, מה הודיעו? שאם יש אזעקה, לא צריך, אנחנו פה. נכון? במרחב המוגן. עולם הפוך, אנחנו מהצפון, שם לא מבינים את הדברים האלה של המרכז וירושלים. אנחנו ליד לבנון, זה הכל רגוע. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב. אני רוצה הפעם לחזור קצת לפרשות, לראות קצת את הפרשות שעומדות בחיתום ספר במדבר, והדברים שנלמד היום הם גם בפני עצמם והם גם הקדמה בעזרת השם לשבוע הבא ללימודה של פרשת מסעי. אני אקדים רק את השאלה שבה נעסוק בשבוע הבא. אני מודה שנכנסתי אליה גם כן בעקבות כתיבת ספר התורה, שזכינו לו. פרשת מסעי מתחילה בויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. אנחנו לא בפרשת מסעי, אנחנו בפרשת מטות, ולא פעמים רבות יוצא שמטות ומסעי נפרדות, ולכן אני רוצה ללמוד היום את פרשת מטות לבד. אבל סיום בפרשת מסעי, שנראה מאוד בעצם הגיוני, מסיימים בסיכום המסעות, מחייב המון הבנה, כי מה הצורך בסיכום המסעות? לא ראינו להוציא בספר במדבר פרשת סיכום. לא פגשנו דבר כזה אף פעם. לא בבראשית, לא בשמות, לא בשום חומש, אנחנו לא פוגשים פרשת סיכום. אלה מסעי בני ישראל, וזה סיכום בעצם של ספר במדבר, אבל זה סיכום משמות. מה חשיבות הסיכום הזה, מה עניינו של הסיכום הזה, והכל על בסיס השאלה הפשוטה, שאדמור הזקן מגדיר אותה מבחינת פשוטו של מקרא. אלה מסעי בני ישראל, כך נפתח בשבוע הבא, לא נענה על זה עכשיו. אני היום לומד את המהלכים עד שם. זה רק הקדמה לשבוע הבא. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לציב אותם. והקושי פשוט. אלה לא מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, היה מסע אחד שהיה כשיצאו מארץ מצרים, והוא המסע מרעמסס לסוכות. משם ואילך יש מסעות שיצאו מסוכות ומאיתם ומחשמונה ומעציון גבר. ומדבלתיימה, ש-42 מסעות אלה לא מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. זה לא, זה מסעות שהתחילו ביציאה ממצרים. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, ואחרי זה עוד פעם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. זאת פרשת סיכום מרתקת שצריך להיכנס אליה לאט לאט, ובעזרת השם נעשה את זה בשבוע הבא. אני מודה שהכניסה שלי לשם הייתה מהביטוי ויכתוב משה. זה ביטוי שמעניין מאוד, ויכתוב משה. משה כותב את כל התורה. יש מעט מאוד פעמים שכתוב שהוא כותב. הוא מצווה לכתוב את כל התורה כולה, והוא מצווה אותנו לכתוב את התורה. כתבו לכם. אבל את המסעות הוא כותב. הוא לא מצווה לכתוב את זה יותר מאשר דברים אחרים, את זה הוא כותב. ועוד יותר מעניין, הוא כותב את מוצאיהם למסעיהם. לא את מסעיהם למוצאיהם. אני עוד לא מבין מה אנחנו אומרים. אני רק מאיר את זה כפתיחה לפרשה המסכמת של הספר, בעזרת השם לזה ניכנס בשבוע הבא. פרשת מטות, שהיא ההקדמה לזה, היא פרשה שטוב שקוראים אותה בנפרד, אפשר להתמקד בה, יש בה בעצם שלושה נושאים. שלושה פרקים, שלושה נושאים. הפרק הראשון, פרק למד, שהוא ראשון עד שני, פרשת נדרים. איש כי ידור נדר, לא יחל דברו. זהו לא תעשה. לא יחל דברו, אדם חייב לעמוד בנדרו. יש לזה עוד פרשות. כי תדור נדר, לא תאחר לשלמו. שזה פרשה בפני עצמה. לא יחל דברו, מגדיר רש"י, לא יעשה דבריו חולין. והפרשה מתעכבת בהמשך בעיקר על נדרים שבתוך הבית. בין איש לאישה, בין בת לאביה, הפרת נדרים, יחיד מומחה. מעניין מאוד שהפרשה פותחת את ההלכות האלה, שהן הלכות של כל ישראל, ונאמרו לכל אחד ואחד לכאורה כמו כל הלכה אחרת, כמו הלכות שבת וכמו הלכות כשרות. אין הבדל בין הלכות נדרים, זה לא הלכות ציבוריות, זה לא הלכות של כהן גדול או של מלך. ובכל זאת זה פותח בפתיחה יחידאית, חריגה במקרא, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, ועל שם זה כל הפרשה. מי הם ראשי המטות? מתי הפורום הזה של ראשי המטות הוקם? מה תפקידו? מדוע לראשי המטות יש קשר לפרשת נדרים יותר מלכל פרשה אחרת בתורה? רש"י שואל את כל השאלות האלה בתחילת הפרשה. הוא מוציא מכלל אפשרות את הפירוש שרק לראשי המטות נאמרה פרשת נדרים ולא לכל אחד ואחד מאיתנו. הוא אומר שכשם שהיא נאמרה לראשי המטות, היא נאמרה לכל אחד. אם כך, למה נאמר פה ראשי המטות? התשובה המקומית של רש"י היא לדבר על המושגים של יחיד מומחה מפר נדרים. אבל מה המשמעות של המושג הזה? למה הוא מתרחש פה פתאום? נגיע לזה. אם כן, פרשה א' היא הפרת נדרים וחובת עמידה בדיבור. לא יעשה דבריו חולין. זה פרק למד. פרק למד א' כולו הוא סיפור מלחמת מדיין. וידבר השם אל משה לאמור למד א' א' ב' רק נקרא, נקום נקמד בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, היחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. הקדוש ברוך הוא מצווה לנקום את נקמת בני ישראל, ומשה רבינו פוקד חלוצים, והתפקיד שלהם הוא בלשונו של משה לנקום את נקמת השם. נקמת בני ישראל, נקמת השם. כל הפרשה הארוכה הזאת עוסקת במלחמת מדיין. הם יוצאים לפעולה, הם חוזרים. משה קוצף על פקודי החיל. הוא טוען שלא התמלאה הפקודה כמו שצריך, אחי ייתם כל נקבה. מוזכר חטא הפאור והשיטים ובלעם ובנות מדיין ובנות מואב. ועריכות דברים רבה מאוד על כל נושא המכס וטהרת כלי מלחמה, ומכאן כל ההגדרות בהלכה של הגאלת כלים, טהרת כלים, הטבלת כלים, הכל נלמד מכאן. זה פרק למד א'. בסוף פרק למד א' מגיע החלק השלישי והאחרון של הפרשה, והוא סיפור עבר הירדן המזרחי וסיפור בני גד ובני ראובן. שלושה נושאים, פרשה מאוד ממוקדת, נדרים, מלחמת מדיין וסיפור בני גד ובני ראובן. בסיפור בני גד ובני ראובן לא ניכנס אליו עכשיו, אבל רק נזכור שיש שם תמיהה גדולה בפרשה. משה רבינו חושד בלשון המעטה בבני גד ובני ראובן בדברים קשים מאוד. הוא רואה אותם, על פי החשד שלו, כממשיכי תרבות האנשים החטאים, כממשיכי המרגלים. הוא רואה אותם ככאלה שרוצים להניע באלף את לב בני ישראל מלכבוש את הארץ, מכל הכוח, מהמלחמה, מהכל. שיחות מרתקות יש שם עד שהם מנסים להסביר לו ומצליחים להסביר לו שבעצם כוונתם היא לגמרי הפוכה. עד רבה הם רוצים להיות חלוצים לפני בני ישראל, הם יעמדו בראש המלחמה במערב הירדן עד רגע האחרון של המלחמה, ורק אז הם יחזרו והם רוצים את העבר המזרחי של הירדן, כי הם אנשי מקנה והארץ היא ארץ מקנה. בסוף סיפור בני גד ובני ראובן, כאשר משה רבינו מקבל את דבריהם, אבל לא בקלות בכלל, הוא מעמיד עליהם א' תנאי כפול, אם ואם לא אז, ובעיקר עדים או עריבים לתנאי, יהושע ואלעזר. ורק עם העריבות שלהם ועם התנאים הכפולים והמכופלים, משה רבינו ממשיך קדימה, והם אומרים לו בסוף, עבדיך יעשו כאשר אדוני דובר. והמדהים, הוא לא מסתפק לא בתנאי הכפול ולא ביהושע ואלעזר, כאילו בלי מייסים, הוא מצרף אליהם גם את חצי שבט מנשה. ומכאן ואילך אנחנו נדבר תמיד על עבר הירדן המזרחי כנחלת גד, ראובן וחצי המנשה, למרות שחצי המנשה לא פונה אל משה בכלל, הם בכלל לא אנשי מקנה, הם לא מבקשים את הבקשה הזו. אלה שלושה סיוגים שמאפשרים את הסיפור. אלה שלושת הנושאים של פרשת מטות. לכאורה סיפור מלחמת מדיין וסיפור בני גד ובני ראובן, הם בהחלט במקום שלהם, כי סיפור מלחמת מדיין זה אחר תאסף אל עמך, וסיפור בני גד ובני ראובן הוא במקום מפני שעוסקים עכשיו בנחלות. בגורל יחלק את הארץ, והם מבקשים שלא לנחול את הארץ על פי גורל, אלא על פי היותם בני אנשי מקנה. עד כאן פרשת מטות בשנייה אחת. אלא שהקושי הגדול מתחיל בזה שפרשת מטות, שלפעמים מחוברת לפרשת מסעי, בעצם מחוברת לפרשת פנחס. אנחנו ביום ראשון זוכרים טוב את פרשת פנחס. פרשת פנחס נקראת על שם פנחס, למרות שיש שם בדיוק שלושה או ארבעה או חמישה פסוקים בהתחלה שעוסקים בפנחס. האמת שעיקר העיסוק בפנחס עוד היה בפרשת בלק. ולכן זה פלא גדול שהפרשה נקראת על שם מה שא' עסקנו בו בפרשה הקודמת בעיקר, וב' זה רק הפתיח. אדרבה, בפרשה הזו מחפשים מנהיג, ופנחס, מה שנקרא, לא עולה כמועמד. אביו, אלעזר, הוא יהיה עם האורים והתומים ואליו יבוא יהושע. אבל למה אני אומר שפרשת פנחס מחוברת לפרשת מסעי? בוא נחזור לתחילתה של פרשת פנחס. זה דבר פלאי, ועל זה אני רוצה לתת את הדעת עכשיו. יש כאן רצף אחד שבימים האלה, בשעות האלה, ככה, במרחב המוגן הזה, יש לו משמעות מאוד גדולה. אחרי הפסוקים הפותחים את הפרשה, חמישה הפסוקים הפותחים את הפרשה, פרק כף ה' פסוק ת' ז', תחילת פרשת פנחס, מתחילים הדברים במילים הבאות. סיכום, שם איש ישראל המוכה, שם האישה המוכה, סיימנו. בסדר? זמרי בן סלו, כוסבי בצור, הנושא נגמר. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. וידבר השם אל משה לאמור, פסוק תדבר. צרור את המדיינים והקיתם אותם. עכשיו שכבר התחלנו את פרשת מטות, אתם זוכרים שדיברנו על פסוק דומה לזה? איפה? רק הרגע, איפה דיברנו על זה? בשני של פרשת מטות. בשני של פרשת מטות, בפרק למד, א', פסוק א', פונה הקדוש ברוך הוא אל משה, ושם כתוב בפסוק השני, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אז משה רבינו אוסף את כל החלוצים, ואומר להם שהולכים לתת נקמת השם על מדיין. דבר מופלא. הרי הציווי צרור את המדיינים והקיתם אותם כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם עמוקה ביום המגיפה על דבר פאור. הרצף ברור לגמרי, הרגע דובר על כוסבי, הרגע דובר על דבר פאור. צרור את המדיינים. הרגע נסתיים סיפור המגיפה של סוף פרשת בלק, 24,000. ועכשיו צריך לבוא הביצוע של ההוראה האלוקית, צרור את המדיינים. שם יש פסוק נדיר במקרא, כולם שמים לב אליו, ובעלי קריאה רואים את זה בספר התורה מאוד בולט, והיא אחרי המגיפה, פסוק א' בפרק עבר, והיא אחרי המגיפה, מי שמסתכל טוב בחומש רואה שם פי, פרשה פתוחה באמצע פסוק. עוברים לשורה הבאה, לשיטה הבאה בספר התורה, זה תמיד שמים לב, אבל לא שמים לב שעכשיו מתחיל משהו מאוד משונה. צרור את המדיינים, בגלל המגיפה, בגלל דבר פאור, כי צוררים הם לכם. ועכשיו, wait. Please wait. ישראל תגיב בעיתוי ובדרך שהיא תראה לנכון. מתי היא כבר תגיב? חכו, יש כמה דברים שהם ממש חיוניים קודם כל. הפעולה תתחיל בשני של פרשת מטות. ומה עד אז? מה ההכנות לפעילות? עד אז יש כמה דברים. והיא אחרי המגיפה, ואם רוצים לתאר הפסקה ומתח, נו, השיא של זה, זה בפסוק היחידאי הזה של אמצע פסוק, והיא אחרי המגיפה, פרשה פתוחה, אמצע פסוק, שולם עליכם, נון בית. יש לנו כמה עניינים לדבר. מה יש לכם לדבר? א', ויאמר השם אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה. יש זמן עכשיו למפקד. לכאורה הגיוני, כי יש מלחמה, אז אולי צריך לפקוד לפני המלחמה. בהמשך נראה שאין קשר. מפקד מעניין מאוד, ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנוכי פלו משפחת הפלואי אבל בתוך המפקד הזה, אם הוא מפקד דחוף לענייני מלחמה, למה מופיעים בו כל כך הרבה סיפורים מהעבר? למשל, שהארץ פתחה את פיה עם דתן ואבירם. פסוקים ט' ואילך. שבני קורח לא מתו. זה ממש רלוונטי לפה עכשיו? המלחמה הולכת להתחיל, מתחילה פעילות, האולטימטום פועל. ועכשיו יש לנו כמה מידעים מאוד חשובים. מה? בני קורח לא מתו. זה חדשות מלפני 40 שנה דרך אגב. זה אגב מאוד מעניין, בני קורח לא מתו לא שייך לא רק לפה, זה גם לא שייך בכלל לשבט ראובן. פה מדברים על דתן ואבירם כי הם משבט ראובן. ובאמצע אומרים לנו, נון בית, בני קורח לא מתו. למה זה לא מופיע אגב בפרשת קורח? חכו, הלאה. אחרי זה אומרים לנו את כולם, ובסוף הסיפור, אלה פקודי בני ישראל, 600,000 ואלף, 730. מדבר השם אל משה לאמור, עכשיו יש עוד כמה דברים. יש אולטימטום, הפעילות הולכת להתחיל. קודם כל נסדר את ענייני הנחלות. זה בטח הולך אצל יהודים מהר. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו, למעט תמעיט נחלתו. אגב, היגיון נפלא, לא כל כך מסתדר עם ההיגיון של הפסוק הבא. זה הולך לפי היגיון. הרבה מקבל הרבה, מעט מקבל מעט. יפה מאוד. אבל מיד אחרי זה כתוב, על פי הגורל תחלק נחלתו. אומר רש"י, זה כאילו. אתם בודקים מספרים והכל, ואז הגורל אומר ואומרים אמן. אבל תעשו כאילו זה באמת. טוב, יש פה תיאור שלם ברש"י, איך הקלפים, הגורלות והשבטים, והכל לפי גורל. דרך אגב, זה מאוד מעניין, בני גד ובני ראובן מבקשים משהו מחוץ לגורלות. הם מדברים על לוגיקה של ארץ מקנה. טוב, נו, ואם כבר מדברים על חלוקת הארץ ועל נחלה, הלוויים הרי לא נוחלים, וזו הזדמנות מצוינת לתאר גם את משפחות לוי. יש מלחמה? מה קרה? מה, מרחב מוגן? מישהו הודיע על מה? הכל יש זמן, מה הבעיה? עכשיו מדברים קצת על משפחות לוי. אתם ידעתם שלמררי יש מושי ומחלי, זה ממש עכשיו בדיוק הנקודה. טוב, אם כבר עוסקים בזה, כדאי לדבר גם על בנות צלופחד. בנות צלופחד באות וטובעות נחלה. וכל העקרונות של פרק יש נוחלין בבבא בתרא מרוכזים פה עכשיו. בת יורשת נחלה במקום שאין אחים, בת יורשת במקום בן. מי היה בחטא? אבינו צלופחד. היסטוריה, בני קורח לא מתו. צלופחד לא היה בחטא המעפילים או מקושש עצים. זה שיעורי היסטוריה מרתקים. האולטימטום עובד, יש זמן. טוב. כיוון שכל זה נגמר, כדאי גם לתת עוד זריקת עידוד למלחמה. פונים אל משה ואומרים לו, עלה להר העברים כי אתה הולך למות. מה שנקרא חיזוק לקראת הלחימה. הוא שומע את העניין של הר העברים ואומר, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, מינוי מנהיג. יהושע, יהושע יעמוד לפני אלעזר ואיתמר. איכשהו, בסדר, עוד איכשהו זה קשור לנחלות, לבנות צלופחד, יהושע, אפשר כבר להתחיל את המלחמה או ש... מה פתאום? זה הזמן לדבר על קורבנות ראש חודש, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, ומה מביאים במוסף של שמיני עצרת. זה גם העיתוי לדבר על רמזים על ניסוך המים, דיני ניסוך היין, כל זה, זה העיתוי. פרק כ"ח כולו, שכל המפרשים תמהים לא הוא עושה ברגע של האולטימטום. מה הוא עושה בכלל בבמדבר? למה זה לא בויקרא? למה זה לא נכנס בפרשת הקורבנות שם? כבר למדנו גם שם את פרשת המועדות למי שלא רוצה את זה בפרשת הקורבנות. בפרשת אמור יש לנו פרשה שלמה של המועדות, וזה בויקרא בלי קורבנות. עכשיו בפרשת פנחס, ואני חוזר, אנחנו באמצע פסוק עם אתנחתא. אתם זוכרים? ואלה מוצאיהם למסעיהם. נקודת המוצא יש פסוק באמצע, כי מתח. היום השלישי, פרים בבקר, עשרה, אליב, זה מאוד יפה. מצוין. פרק כ"ח כולו על הסוף, אחד הפרקים הארוכים, ממשיך בתור פרק כ"ט בחודש השביעי, אין לו נעדר מפה יום אחד, תאריך אחד, הכל עד הסוף. נגמר, ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, ופורום ראשי המטות הוקם. יש רק עוד דבר אחד מאוד חשוב לפני שיוצאים למלחמה, איך בעל מפר את נדרי אשתו ואב את נדרי ביתו. כשכל זה נגמר, פרק למד א', פסוקים א', ב' וג', או... נו, מה יהיה? צריך לצאת למלחמה, לא? נקום נקמד בני ישראל מאת המדיינים. ואז משה לוקח את כל החלוצים ואומר, הולכים לנקום את נקמת השם. דבר מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע כמה שמים אליו לב, אני לא נוגע פה עכשיו בדרשות. תמיד אנחנו אומרים שפשוטו של מקרא זה קודם כל לראות את הכל. צריך לפשוט לרגע את הכל, זה פרשה שפותחת בנושא מוגדר, בהווה, בלשון פקודה מיידית. רש"י אומר, צרור כמו זכור, כמו שמור. צרור, אומר רש"י, ביטוי מעניין מאוד, צרור, בתחילת פנחס, רש"י על הפסוק אומר שם מאוד מעניין, כדאי לראות אותו אחרי זה בפנים, כלומר צרור, כלומר עליכם, לאייב אותם. מכירים את המילה הזו בעברית? לאייב. לאייב אותם עליכם. לעשות אותם אויבים. ללמוד את האויבות שבמדיין. ובאמת בפרק למד א' כל הסיפור יהיה מה עשיתם, לא מיציתם בכלל את המלחמה, אתם לא מבינים את האויבות. החייתם כל נקבה. עליכם לאייב אותם עליכם. נו, אז אם לאייב, אז בוא נתחיל. וחצי פסוק עם אתנחתא ופרשה פתוחה, ונושאים שבאמת נראים לא קשורים בכלל. לגמרי. ואז מלחמת מדיין, ואחרי זה בני גד ובני ראובן. אני אומר לכם שכל זה הקדמה למסעי. אני חושב שזה הדבר הפשוט ביותר בעולם. המושג צרור שרש"י אומר, כלומר עליכם לאייב אותם עליכם, רש"י הוא אבי אבות הפשטנים. צרור כי צוררים. הביטוי צרור מוכר לנו מאוד. צרור זה לא המושג הכללי, תעשה להם צרות. לכן רש"י רוצה להבין את המושג צרור ואומר, כלומר עליכם לאייב אותם עליכם. שורש המילה צרור הוא צרור. דיברנו יותר מפעם במגילת אסתר על הביטוי הידוע של המן בן המדתא האגגי, צורר היהודים. צורר היהודים הוא זה שעשה להם הרבה צרות, אבל זה לא הביטוי של המן. המן צורר היהודים כי המן ידע לגלות שאנחנו צרור אחד. המן ידע לגלות שאין הבדל בין צפון לדרום, אין הבדל בין מרכז למערב, תפקידו של המן בעולם הוא למגדר אותנו, לצרור אותנו, לומר ישנו עם אחד, להגדיר אותנו. והתפקיד שלנו במלחמה עם מדיין הוא למגדר אותם. צרור את המדיינים, כי צוררים הם לכם. בציווי הבא יאמר למשה רבינו במפורש, מקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך. כנראה שיש הרבה קשר להר העברים ולמינוי יהושע ולכל הסיפור, עוד מעט נראה את הכל. כלומר, זאת הנקודה שצריכה להתרחש עדיין על ידך. כמה רצה משה שעל ידו גם תהיה הכניסה לארץ, הנחלה, זה יכול להיות גם על ידי יהושע. אבל המלחמה על מדיין חייבת להתרחש על ידך בפקודתך הישירה. הוא ממנה את אלעזר בראש הלוחמים, אבל הוא מתערב לגמרי. הוא קוצף על פקודי החיל. אינני יודע מה זה ראשי מטות, אבל ברור לי דבר אחד. ראשי מטות מופיע בתורה בוידבר השם אל ראשי המטות, ועוד פעם אחת. בסוף פרשת מטות, את סיפור בני גד ובני ראובן מעמיד משה רבינו בפני ראשי המטות. כלומר, הפורום הזה בעצם, מטות זה מטות, מטות זה מלחמה. כנראה שהפורום הזה מוקם כי יש עכשיו הליכה למלחמה. אבל איך זה קשור לנדרים? והוא ממשיך לפעול עד בני גד ובני ראובן, שבא מיד אחר כך בסוף פרשת מטות. שם מסתיים ספר במדבר, כי מתחיל אלה מסעי. כדי לצרור את המדיינים צריך להבין על מה המלחמה. המלחמה היא מה שהולך משה רבינו להגיד לעם ישראל בפסוק ג' בפרק למד א' בפרשה שלנו בפרשת מטות. הקדוש ברוך הוא אמר לי, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך, ואני משנה מדבריו. אני לא זוכר עוד פעם שמשה רבינו משנה מדבריו של הקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, היחלצו מאיתכם אנשים לצבא לנקום לא נקמת בני ישראל, אלא לנקום נקמת השם על מדיין. המושג נקמת השם הוא הבירור של המלחמה עם מדיין. וכדי להגיע למלחמה עם מדיין, אתה צריך לדעת היטב מי אתה. בכל הפרשות שמתרחשות בין האתנחתא של ויהי אחרי המגפה, חצי פסוק, פרשה פתוחה. זה כל כך יפה ללמוד פשט, לפשוט את האור, זה כתיבת ספר תורה, לראות ספר, לראות את הכל. כל הפרשות שמתחילות מהשורה הפתוחה הזו באמצע פסוק עם אתנחתא. אומרים כל כך קל להיגרר אחרי כל מיני פרשנינו לענייני פרשנינו. ולנתח את המגפה כך, ולנתח את מדיין כך, ואת הסיפור הזה כך, כל כך קל. ואני משה רבינו, שגם אחרי מותי אמשיך להילחם בפאור. משה רבינו, שכשהוא ייקבר, יהיה כתוב עליו ייחוס אחד. איש לא יודע את מקום קבורתו, אבל נון צדי אחד יש, שיהיה ייחוס, מול בית פאור. בגי מול בית פאור, מול מדיין, לא מואב, מול התפיסה הזו צריך לברר מה בעצם המלחמה. יש רגעים שבהם אי אפשר לעשות במילים פשוטות מבצע, ולא משנה איך תקרא לו, צריך מלחמה. בעברית, אתם יודעים מה ההבדל בין מבצע למלחמה? בעברית. מבצע זה חיתוך, לבצוע, פרוסה. זו פעולה שצריך לפעול. רב קוק כותב באורות, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח המשיח. מלחמה היא דבר קשה מאוד. אבל ספר בראשית כל כולו בסיפור אבותינו שהיו קודם כל לוחמים. את מלחמות השם. את גילוי השם בסדום. את גילוי השם במלחמת ארבעת המלכים את החמישה. מלחמה בעברית היא ההפך ממבצע. מלחמה זה בא מהשורש להלחים. מבצע בא מהשורש לחתוך. במלחמה יש את הלחם, לכו לחמו בלחמי. מלחמה היא בירור, היא בירור קשה מאוד. היא בירור. מבצע הוא חיתוך. יש פסוק שנחתך באמצע והיא אחרי המגפה, ועכשיו בירור מה זה צרור. עליכם לאייב אותם עליכם. זה כל כך הפוך מהאווירה שאנחנו חיים בה. תגדירו את האויבות כדי להבין את המלחמה. רש"י מאיר הערה קטנטנה על פרשת המפקד. רש"י אומר, בכל המפקד, החנוך, החנוכי, הפלו, הפלוי, אז רש"י אומר, זה חוזר על עצמו, לימין משפחת הימיני, לזרח משפחת הזרחי, כמו בכל ציור גדול, כשרוצים להבין את הציור, צריך לראות את החריגה בציור. ונורא קל להבין את הציור כשאתה קורא שיש רק חריגה אחת. מה החריגה בסיפור המשפחות, יודעים? מה החריגה, איזה משפחה חורגת? ימנע, מצוין. בהמשך שם מופיע לימנע משפחת הימנע. למה לא הימני? אומר רש"י, כי כל מה שהפרשה הזו באה להגיד לנו זה ששבטי ישראל הם שבטי יוד ה' הימיני הזרחי הפלואי. שבט הימנע, משפחת הימנע, כבר יש בה יוד קי. שם זה גם מסודר על פי הסדר. לכן שם לא שינו. ורש"י כאילו בהערה צדדית בפרשה אומר, וזהו שאמר דוד בתהילים, ששם עלו שבטים, שבטי יה. עדות לישראל להודות לשם יוד קי וו קי. לפני שהולכים לנקום את נקמת השם, צריכים לדעת שאנחנו שבטי השם. שבטי השם זה לא מי שאין להם נפילות. שבטי השם זה מי שכשהם מחוברים אל הקדוש ברוך הוא מרים אותם מהמקומות הנמוכים ביותר, הם אין סוף, ובני קורח לא מתו. שבטי יה, זה הבירור של המפקד הזה. לימנע משפחת הימנע. עכשיו צריכים לנחול את הארץ. מה יותר פרקטי מזה? ועכשיו בא משה רבינו ואומר שתי הוראות סותרות לחלוטין. האחת, פרקטיקה, לרב תרבה למעט תמעיט. השנייה, הכל בגורל. תתרגלו. אתם שבטים שבטיה. ששם עלו שבטים שבטיה. תתרגלו לזה. צרור את המדיינים. אומר, ברר את עצמך. תאייב אותם עליכם. אני אגיד דבר חריף מאוד. אם אינך יודע מה האויבות עם המדיינים, לא רק שלא תנצח אותם, גם בכלל לא בטוח שהמלחמה הזו היא מוסרית. יש לה רק הצדקה אחת. אם היא נקמת השם. אחרת אין לה שום הצדקה. הם נועדו כדי למגדר אתכם, כדי לצרור אתכם. התפקיד שלכם הוא לצרור את ההגדרה הזאת, ורק אחר כך לצאת למלחמה. משה רבנו רוצה להביא אותנו למצב שכשהוא יגיד לנקום נקמת השם, נהיה מוכנים לזה. זה לא בעיה להצהיר הצהרות. נקמת השם, ולתת על זה דרשות. צריך להיות מוכנים. כשבנות צלופחד רואות שנחלת ישראל היא לרב ולמעט, והכל על פי גורל, הן מתוכן, מעצמן, מלמטה, באות אל משה ואומרות לו, תברר מה אומר הקדוש ברוך הוא. באיך ממשיכים את שם אבא. תברר איך עם ישראל ממשיך את ההיסטוריה שלו, איך עם ישראל ממשיך את האבות שלו. תברר לימין, לימין משפחת הימיני, לימנה משפחת הימנה. אבינו מת במדבר. והוא לא היה בעדת השם הנועדים על השם. אנחנו אומרות לך, אנחנו אומרות לך, זה מהפכת עולם, זה רק בפסח שני ובבנות צלופחד, ופה זה הרבה יותר בולט. אנחנו אומרות לך, תבדוק, זה לא יכול להיות. ותקרב נא בנות צלופחד, ויש שם נון רבתי למי שזוכר מהפרשה. ותקרב נא, אתם יודעים מה זה נון רבתי? בפנימיות. זו הנון החשובה ביותר של המקרא. זה הנון. אתם זוכרים כמה דרשות יש על תעבדון את השם? תעבדו ביום החמישים, זה נון רגילה. נון רבתי, ותקרב נא בנות צלופחד, ויקרב משה את משפטן לפני השם. ובנות צלופחד מלמדות את משה ללמד אותנו בשם השם. שהשייכות לארץ הזאת, היא החיבור שלנו לאבות אבותינו לשבטים שבטיה. זה לא שייך לבן יותר מלבת, לבת יותר מלבן, זה בירור אחד גדול. כשזה מסתיים אנחנו עוד לא יכולים להגיע לצרור, כי עכשיו מגיע הדבר ההפוך. אמנם נקמת מדיין היא תפקיד של משה, אבל מי שתסתיים הפעולה של נקמת השם, התפקיד של משה ממשיך הלאה, לכן עלה אל הר העברים. ואז משה אומר, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העידה. והקדוש ברוך הוא אומר לו שהאיש שימונה על העידה, גם הוא יהיה לפני אלעזר הכהן, וגם הוא ישאל את השם במשפט האורים ותומים. פה מגיעה הפרשה שנראית בכלל לא קשורה, כל פרק כפחת וכפתת. כל פרשת התמידים והמועדות והקורבנות והמוספים של השבתות, כל קורבנות הציבור ששייכים למועדים, לזמנים, ליום-יום, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, לשבתות, לראשי החודשים, לחגים, לכל הימים. איך זה קשור עכשיו? אומר מדרש רבה נורא פה. למה נשמח וידבר השם אל משה צוות בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישי תשמרו להפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. מדרש רבה, גבלת. המדרש רואה כאן דו שיח. משל למטרוניטה שבאה אל המלך ואמרה למלך, אחרי מותי, תדאג לילדים שלי. המלכה. אמר לה המלך, עד שאת מפקדת אותי על בנייך, פקדי בנייך עליי. שומעים את המתח? כך אמר לו משה רבינו לקדוש ברוך הוא, לא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רואה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עד שאתה מפקד אותי על בניך, פקוד בניי עליי, צו את בני ישראל, את קורבני לחמי לאישי תשמרו להקריב לי במועדו. איזה פלא פלאות. האם אתה יודע, זה עניין תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, סיימנו השבוע מסכת תענית, אתמול. הסוגיות האחרונות, בפרק האחרון, עוסקות במעמדות, במשמרות. קורבנות התמיד, זה קורבנות שבהם כל יהודי ויהודים יש לו נציג שעומד על התמיד שלו. כל יהודי מחובר ועכשיו יודע בדיוק איך הוא קשור עכשיו שחרית וערבית, וכל יום וכל ראש חודש וכל שבת וכל חג. לא מדובר פה בקורבנות של ספר ויקרא. זה לא חטאת ולא עולה ולא אשם. זה קורבנות שמגלים שכלל ישראל פירושו הידיעה שכל אחד מישראל הוא חלק מכלל ישראל. ממחצית השקל מביאים קורבנות תמיד. פה עוסקים בקורבנות קבועים, במוספים קבועים שבאים מכספי כל אחד ואחד. מה זה עושה באמצע ויהי אחרי המגיפה? על זה הייתה המגיפה. זה היה הניסיון של בלעם. לפרק את האנעם לבדד ישכון. לפרק את הממנה אפר יעקב ומספר את רוב הישראל. לפרק את המראש צורים הרנו. לפרק את המטוב הוא עליך. הדרך של צרורת המדיינים היא להגיע להבנה שהנקמה במדיין היא נקמת השם, ולהגיע לנקמת השם צריך את הבירורים האלה. אתם יודעים מה הבירור האחרון? פורום ראשי המטות שהוקם עכשיו, אחראי שדיבורים שלנו לא ייעשו חולין. איש כי ידור לא יחל דברו. טיבו של אדם שהוא מבין שדיבור אנושי זה רק דיבור, הכל דיבורים. אבל כשאדם מבין שהוא מדבר דבר השם, כל העולם שלו משתנה. ובמה מתמקד פורום ראשי המטות? זה לא יאמן. במה הוא מתמקד? ביחס של הדיבורים בין איש לאשתו, בין אב לביתו. את זה ביקשו בנות מדיין לפרק. זה האתנחתה של הפסוק שנחתך באמצע בויהי אחרי המגיפה. עכשיו נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך. עכשיו יכול משה להגיד לנו, החלצו מאיתכם למקום נקמת השם. אם אנחנו צודקים, תראו מה קורה בעקבות זה בבני גד ובני ראובן. ובזה נעמוד. וכשנעמוד נזכיר שוב, הכל הקדמה למסעי. תראו מה קורה בבני גד ובני ראובן, זה פילי פלאות. הרי המפרשים כולם שם לא מבינים איך שואל בעל העקדת יצחק, אברבנאל שואל את זה גם, העקדה שואל את זה מאוד יפה. אחר מחילת כבודו, כך אומר העקדת יצחק, אמרו בני גד ובני ראובן למשה, שמה לא שמע דברינו? באיזה מין נימוס כזה, אולי כבודו ככה קצת יוצא פה מהפרופורציות. לא הבין, הרי הוא אומר לנו שאנחנו מרגלים ואנחנו תרבות אנשים חטאים, ייתן לנו להסביר, אנחנו מתכוונים שאנחנו חלוצים. אפשר להגיד, טוב, נו, הם שינו את דבריהם בעקבות. בואו נסתכל אחרי כל מה שאמרנו, בקיצור גמור גמור גמור, בארבעה חמישה פסוקים בפרשה שלנו, ותראו איזו מהפכה, עכשיו הכל פשוט. אם אנחנו צודקים, אז כל המעבר מויהי אחרי המגפה להמשך, זה להכין את עם ישראל להבין שנקמת בני ישראל היא נקמת השם. נכון? בבקשה. עכשיו בני גד ובני ראובן. ותראו איך הראשונים למדו פשוטו של מקרא. מה שאני הולך להגיד לבני גד ובני ראובן, הוא דברים של בעל העקדה, רבי יצחק הרמי. שום חידוש. תשמעו איזה דבר. פרק למד ב' פסוק א', רק את ההתחלה, ומיד נקפוץ. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד. בסדר? סיימנו את מלחמת מדיין. עצום מאוד. ויראו את יעזר ואת ארץ גלעד, הנה המקום מקום מקנה. ואנחנו מבינים שבמלחמת מדיין כל הקצף וכל מה שמתרחש וכל טהרת הכלים, זה האם אתם קולטים שזה מלחמת השם. כל הסיפור. החייתם כל נקבה, אתם נלחמתם, עשיתם מלחמה מצוינת, פיקוד ומטה, היה מעולה. אבל לא היה מספיק בירור הנקודה עצמה, לא צררתם, לא עשיתם מצווה עליכם לאייב אותם עליכם, להגדיר את הלחימה. אם היא לא מוגדרת, היא לא מוסרית, היא לא מוצדקת. לא רק היא לא תועיל. זה חריף מאוד, אני יודע שזה חריף, אבל זה מה שכתוב פה. עכשיו תראו את זה בבני גד ובני ראובן. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור. מה הם מבקשים? פסוק ג' ד' ה' עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבא מונבו ובעון. הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. יהודים מלאי אמונה, הארץ אשר היכה השם לפני בני ישראל ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. טוב? פרשה חדשה. אגב, מה הם ביקשו? כלום. זה שיטה יהודית עתיקה. זה ארץ מקנה, לעבדיך מקנה. חוץ מזה, אולי תשתה משהו. מכירים? סתם, רצינו לשבת לקפה. לא, לא קשור לכלום. מה נשמע? איך מזג אוויר? סתם. משה רבנו לא נותן להם שהוא יענה עכשיו. ולכן מתחילים בפסוק ה' פרשה חדשה. ויאמרו. כלומר, הם מאוד מפחדים ממה שהם הולכים לבקש. אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. לפחות אפשר להבין את זה בשתי צורות, אתם מסכימים איתי? הנימוס היה מחייב כביכול עכשיו. בוא נברר מה הם אומרים. עכשיו טיל קרקע קרקע. 10-11 פסוקים תשמעו את משה. האחיכם יצבו למלחמה ואתם תשבו פה. והוא מתחיל לספר להם את כל ההיסטוריה. ואתם עכשיו קמתם תחת אבותיכם, פסוק י' ד' ת' ו' תרבות אנשים חטאים. כי תשובון מאחריו לספוט עוד על חרון אף השם על ישראל. ושיחתם לכל העם הזה. והזמיר. ושיחתם לכל העם הזה. פסוק ת' ז' ויגשו אליו ויאמרו. אתם מכירים ויגש? ויגשו אליו. מה ויגשו? איפה הם היו? באמריקה? הם שם. זה מפחיד מאוד עכשיו לדבר. ויגשו אליו, כמו ויגש אליו יהודה, ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפינו. או יגיד רשי, הנה, קודם כל הצון ואחרי זה עטף, אה? סליחה, טעות, אפשר לדבר כבר? מה קרה? הרי זה לא שפתאום בבום הם התהפכו והפכו להיות חלוצי העולם. חכו. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר עם אביונום אל מקומם, וישב תפינו בערי המבצר מפני יושבי הארץ, לא נשוב אל נחלת, אל בתינו, עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. כי לא ננחל איתם מעבר הירדן, כי מעבר הירדן מזרח, זה כל מה שאנחנו רוצים. פה אומר העקדת יצחק, במחילת כבודו, שמה לא שמענו. זה ויגשו. היום אמר להם משה, נו, אז היינו מצפים שמשה עכשיו יגיד, אוקיי, מיסטנדרסטנדינג, באמת נשתה קפה. בסדר, כל הכבוד, ותבטיחו. והיום אמר להם משה, אם תעשו את הדבר הזה, ועבר ונכבשה, ואם לא פסוק כף ג' וואי 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 וואי. בנו לכם ערים לטפיכם וגדירות לצונכם, פסוק כף ד', ופה רש"י מיד מדגיש, הוא הפך את הסדר קודם הטף ואחרי זה הצון, והיוצא מפיכם תעשו, אומרים המפרשים, זה מה שמחבר את הכל פה לפרשת נדרים, לא יחל דברו, היוצא מפיכם תעשו, לא יעשה דבריו חולין. זה נשמע טכני. ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה, הכל בסדר. ואז מה הוא אומר להם? כן, אז אני רוצה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון עליכם. תשמעו את הדיוק בפסוקים, זה דבר מופלא, דברי העקדת יצחק, ולפי כל מה שאמרנו עד עכשיו, כלומר כל מה שאמרנו עד עכשיו זה מזה, למרות שהעקדה לא מדבר בכלל על הפרשה לפני כן, רק פה. כל כך מדויק. בוא נקרא מה הם אומרים, ובוא נקרא מה אומר להם משה. ואז נראה מה הם עשו בסוף. חזרה לפסוק ט' ז'. ויגשו אליו ויאמרו, גדרו צון נבנה למקננו פה וערים לטפינו. קיבלתי, הם החליפו צון וטף. אבל למה? כי לא אכפת להם הילדים שלהם חלילה, למה? ואנחנו נחלץ חושים, נו, ואנחנו נחלץ חושים, פסוק י' ז', לפני בני ישראל. בסדר גמור, נכון? פסוק כף, דברי משה. ויאמר עליהם משה, לא מסכים. אם תעשו את הדבר הזה, עכשיו איתי בפסוקים אחד אחד, אם תחלצו לפני השם למלחמה. יש כאן שתי תוספות. א', השם. בית זה לא מבצע, זו מלחמה. אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו, אז והייתם נקיים מהשם ומישראל. ויתם נקיים מהשם ומישראל, מזכיר לנו, ואם לא, אתם זוכרים אצל רחב? אז והיית נקייה משבועתך. אז והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. מאוד מפחיד שבעבר הירדן המזרחי תיפתח תפיסה חדשה בעולם. שבטים נפרדים. מזבח אחר. ספר יהושע מספר על זה. ואם לא תעשון כן, תשמעו את בעל העקדה, ואם לא תעשון כן, אין הכוונה, ואם לא תעשון כן, זאת אומרת, אם לא תעברו חלוצים. אם תעברו חלוצים, אבל לא לפני השם. אם תנהלו קרבות למופת, בלי להבין שהכל זה חלוציות לפני השם. אז הנה חטאתם להשם. ודעו כי רבה כי חטאתכם אשר תמצא אתכם. כשתבינו שהכל זה להשם, אתם גם תשנו את הכל, ואז אתם תבנו ערים לטפכם וגדרות לצונכם. כי כשאתה מקים פיקוד ומטה, כדי להיות חלוץ לפני בני ישראל, אתה יכול להתבלבל בשלב מסוים ולהקים קודם כל הצון ואחרי זה לטף. אז גם לא תעשו דבריכם חולין, והיוצא מפיכם תעשו. עכשיו תגידו לי אם בני גד ובני ראובן הבינו או לא הבינו. תראו איזה דבר אדיר. ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה, עבדיך יעשו, נו, פסוק כפי כבב, תראו איזה יופי. עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. מה אדוני מצווה? קודם כל, תף ואחרי זה צון. זה היה הציווי. חכו. טפינו, נשינו, מקנינו, לפי הסדר. טפינו, נשינו, ואז מקנינו וכל בהמתנו. זה בסדר, יהיו שם בערי הגלעד. עכשיו הלאה. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא, פסוק אפזיינו. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם, למלחמה, כאשר אדוני דובר. ולא כמו שאנחנו דיברנו. יש יותר פשט במקרא. על זה הסיפור. אומר להם משה, קיבלתי 100%. אם זה נכון, תראו עכשיו את יהושע ואלעזר. אתם יודעים למה הוא מצווה עליהם את יהושע ואלעזר? יהושע הולך להיות המנהיג אחריי. אתם יודעים מה הולך לעשות יהושע? להוביל, להנהיג, והוא לא יעשה כלום בלי לשאול את אלעזר במשפט האורים ותומים, כדי שכל מה שהוא עושה יהיה לפני השם. כך גם אתם תעזרו. וכדי שלא תשכחו לעשות את זה, אני לוקח חצי שבט מנשה בן יוסף ומכניס לכם. מנשה בן יוסף הוא נקרא פה. שיהיה לכם חצי שבט מהסבא ההוא שלימד איך פועלים לפני השם. גם כשתהיו בעבר הירדן המזרחי, יהיה לכם חצי שבט מנשה בן יוסף. חצי שבט זה דבר מאוד מסובך, מאוד מסובך. זה לא לרב תרבה למעט תמעית ובגורל. זה מאוד מסובך. איך מארגנים את הקשר בין חצי לחצי? איך חצי שבט נמצא באזור שבט מנשה בעמק חפר, בפרדס חנה, קרקור, וחצי נמצא בעבר הירדן המזרחי בחוות יאיר? איך נפגשים? יהיו חייבים להיות אוטובוסים. תהיו חייבים להגיע לירושלים. תזכרו את מנשה בן יוסף. כל פרשת מתות היא הסיום של החצי פסוק עם האתנחת. והיא אחרי המגיפה. פרשה פתוחה. המגיפה היא לא טרגדיה ולא טרגדיה, היא ודאי, אבל לא זו הסוגיה. המגיפה היא מגיפה של אנשים שהצליחו להשכיח מאיתם את לפני השם. תפקידם של מדיין הוא להשכיח את לפני השם. משה רבינו צריך להטמיע בנו את היכולת לאייב את אויבינו עלינו. לצרור אותם כדי לדעת את מלחמת השם. כשנדע את זה, נדע את הדרך להנחיל את נחלת השם בסוף לכל העם, גם להם. אבל המהלך צריך להתרחש דרך זה. לכן נקראת כל הפרשה הזאת שעוסקת לכאורה בכל הדברים ששייכים בעולם חוץ מסיפור פנחס שכבר התברר בבלק. כל הפרשה הזאת נקראת על שם פנחס. פנחס שיחזיר את המיקוד ללפני השם. שהצליח לקחת את כולנו מהבלבול והביא את הכל פתח אוהל מועד והשיב את חמתי מעל בני ישראל. כשהוא קם מתוך הדד בני ישראל והזכיר על מה הסיפור, על מה סיפור המלחמה. שאל אותי חבר שעכשיו לא נמצא פה, נמצא פה כל שיעור, עכשיו הוא לא נמצא כי הוא בתפקיד בצבא. בתוך ההלוויה שהייתה במודיעין, ההלוויה של הבחורים, השם יקום דמם, הקדוש והטהור, שלח לי אס-אמס, הוא נמצא בדובר צהל. הוא שלח לי אס-אמס, הרב, לו היית עכשיו במדים, מה היית עונה לעיתונאים, לעיתונאים מבחוץ? מה היית אומר עכשיו? הייתי תוך כדי, אז כתבתי לו באס-אמס קצר, תגיד להם שחבל על הזמן. הסתבכתם עם עם משוגע שימשיך להילחם עד שלכם יהיה בית תפילה לכל העמים. המלחמה לפני השם היא מה שהופך את זה למתעורר כוח המשיח. לבירורים הכי קשים שבאים לברר את מה שרשי אמר לנו בתחילת התורה. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. ברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. רק על פי העקדה אני מבין מה רוצה משה רבנו מבני גד ובני ראובן בדמיון למרגלים. כל כך פוגע הדמיון הזה. המרגלים במילים ישראליות הם תבוסתנים. בני גד ובני ראובן במילים ישראליות הם חלוצים. אתם יודעים מה היה חטא המרגלים? נכון שהקדוש ברוך הוא אומר שאפשר להיכנס לארץ. אבל זה לא ריאלי. אתם מבינים למה זה אותו חטא? אם הלפני השם לא ריאלי, זה רק עניין טכני אם אתה יוצא מזה מרגל, או בני גד ובני ראובן. הבירור הוא אחד. איך מביאים את כולנו, מתמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים ובנות צלופחד ומהגדרת שם המשפחה עם שם יודקי. איך מביאים את כולנו? לזה שכשהקודש ברוך הוא אומר נקום נקמת בני ישראל, הוא מתכוון להגיד נקום נקמת השם. כשתופסים את זה, אפשר להבין לאן חותרים בסיפור המסעות, בלימוד המוצא לכל המסעות והמסע שיוצא מהמוצא הזה. הרבה מסעות יש בעולם. השאלה אם אני יודע את מוצאיהם למסעיהם ואת מסעיהם למוצאיהם. למסעי ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא, בעזרת השם בגאולה ובשלום על כל ישראל. Amen.